מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 337 של רוורסים פלטפורמה. אנחנו בבמפר 17, ראשון הרביעי 2018. אני אלון ודותן באולפן, ונזכיר לכם שבמפר זה בעצם קצרצרים של חדשות, שבו אנחנו סוקרים מה קרה, מה מעניין אותנו בזמן האחרון. אז היי אלון והי דותן, מה נשמע?
היי, בוקר טוב.
אלון, מה עניינים?
מעולה. טוב, אז אני אתחיל ישר בלי העניין. הכרזה מעניינת מהצד של AWS, וככל נראה שיתוף פעולה עם חברת צ'קפוינט הישראלית, שמכרזים על משהו בסגנון של Firewall as a Service. זה בעצם מוצר שנועד לפי מה שהם מתארים, ל-very high scale, זאת אומרת country-wide firewall, אולי משהו שקצת מזכיר את במודל שלו, the great firewall of service, the great firewall of China as a service. ולפי מה שהם אומרים, זה מיועד למדינות שאכפת להם ה-well-being של האזרחים שלהם. אני חייב להגיד שאני באופן אישי קצת קשה לי לראות מוצרים כאלה בעולם, אבל אני מניח שביזנס יש שם, יש גם, אני מניח שכאילו, אם מסתכלים על זה מרחוק, אז כנראה שגם מאחורי ה-firewall של סין יש ביזנס לא קטן, והחליטו אמזון ו-AWS ושותפים שלהם, במקרה הזה זה צ'קפוינט, אני מניח שיש עוד אחרים, ללכת על ביזנס מודל כזה. אז אני מניח שמי שישתמש בדבר הזה זה ISPs. זאת אומרת, ISPs התקינו את הדבר הזה. ISPs אולי שהרגולציה מחייבת אותם לעשות את זה.
הרגולציה של המדינה שהם נמצאים בה. שזה יכול להיות גם רוסיה לצורך העניין, צפון קוריאה.
כן.
ישראל. כל טוב.
כן, הנה הטכנולוגיה שהשרים שלנו חיכו לה. אז עכשיו זה רק
בכחול לבן, ראית?
במרחק כרטיס אשראי.
כן, איראן זה כאן בכחול לבן.
כן,
האמת שזה מעניין, כי אתה חושב רגע צ'קפוינט, וכך עוד מדינות שהשתמשו בדבר כזה, למשל, לא יודע מה, ערב הסעודית, או כל מיני, לא מבין בזה כל כך, נגיד איראן. עכשיו, אם צ'קפוינט יושבים להם על כל התקשורת של האינטרנט, מה זה אומר, והאם זה בסדר שאנחנו מדברים על זה בכלל? ואתה יודע, זה יכול להיות משהו שהוא אחלה אמצעי ריגול.
אני חושב שאני חושב על זה, אולי זה כבר מזמן קיים, רק לא ידענו, אבל כן, anyway.
רק עכשיו זה הכריזו את זה, כן.
כנראה שרוצו לעשות לזה את ה-PR כמו שצריך. זהו, אייטם הבא שלך, אלון?
כן, טוב, אז היה לפני שבועיים בערך את ה-AW Summit בתל אביב, וורנר ווגל עלה בקינוט, והאמת שאחד הדברים המעניינים שהוא אמר, המרכז פיתוח בארץ, הוא הולך לעלות לארץ ולנהל את המרכז פה, עד אמצע 2019, השנה הקרובה, עושה עלייה, ממש מטורף.
הוא הולך לנהל את, את מרכז פיתוח בישראל של, של אמזון?
כן, ממש GM אם הבנתי נכון.
טוב, הוא יהודי, אז זה, כאילו זה לא כזה מפתיע.
לא ידעתי.
יש את הבלוג הפרטי שלו, ראית את הבלוג הפרטי שלו שבו הוא כותב על הקבלה סנטר וכל זה.
וואלה.
הוא יחד עם, אני חושב שיחד עם מדונה ועוד כמה סלבריטיז, הוא נכנס לקבלה. לא מפתיע, זה כבר תקופה שאני רואה כאלה דברים ממנו.
וואלה, עכשיו אני רואה.
בטח.
בוא, לא ידעתי.
ברור, זה בטוויטר שלו. אתה עוקב אחריו בטוויטר.
טוב, אוקיי.
אתה ריטוויטר מספר אחת שלו, איך אתה לא רואה את הדברים האלה?
כן, אבל לא יודע, חשבתי, פספסתי כנראה.
קיצור, אז מעניין, מעניין מה זה יאמר, בכלל, כאילו, בן אדם כזה בארץ.
אני חושב שזה אומר שהמרכז פיתוח פה,
או שיפתחו עוד מרכזים.
תצפה ל-2500 עובדים ככה, עד סוף 19.
רגע, אם זה הולך לקרות, והיה את כל הבלגן עם האמזון שדיברנו עליו, שלוקחת עובדים של חברות, אז אם עכשיו הוא ייכנס ויפתח עוד כמה מרכזים, מה יקרה לשוק ההייטק הישראלי?
כן, השיטסטורם של המשכורות רק הולך ונהיה יותר גרוע.
כן, וואו, מטורף, האמת שזה באמת, זה מטורף לגמרי מה שהולך.
מטורף, כן, כן, אז מה, הוא נתן איזשהו טיימליין, משהו, כאילו, מה?
מדובר באמצע 18, אם הבנתי נכון, כי הוא אמר שנה עד אמצע 19 הזה.
18 או 19?
לא, מאמצע 18 עד אמצע הזה, זה כנראה חודשיים, שלושה ככה יגיע, שנה.
מעניין.
זה, בטח ירצה פה הרבה, ונראה לי יעשה רק טוב.
אבל הוא, איך הוא באופי? הוא כמו ביזוס, כאילו כזה שעובר במסדרון ומפרשים, או שהוא יותר נחמד? אני לא הייתי בקינות שלו.
אני לא מכיר אותו אישית, לא יודע. אבל,
לא יודע, תראה, התמונת פרופיל שלו זה כשהוא מדג'ה, הוא כנראה די-ג'י חובב.
הוא די-ג'י.
כן, הוא כותב, הוא, תמיד שהוא מטייל איזושהי מדינה, הוא כותב על, על האוכל, על הטיולים וזה. לא יודע, שמע, לא, גם לא מכיר אותו אישית, אבל...
יש בישראל סצנה כזאת של... טוב, מעניין.
אולי הוא בא בכלל להיות די-ג'יי בארץ.
יכול להיות, כן.
באמת, זה מה שחסר לנו, די-ג'יי, כן.
כן, די-ג'יי
ניישן. כן. טוב, דותן?
כן, אז הייתם שלי, מלטאונד וספקטר, בעצם דיברנו על התקיפות האלה, שזה חורים באינטל, AMD, בצ'יפים של שתי יצרניות, וגם דיברנו על ההשפעה בביצועים שזה יוצר, אני חושב גם, שמנו גם קצת גרפים להראות איך אנשים חווים את זה באמזון וכאלה. אפל מתחילים להריץ קמפיין של להחליף את המקבוקס, בגלל שזה משפיע על כל הקריאיטיב שלהם, על הפקת וידאו וכו', והם עושים את זה בחינם, בכל העולם. אני אישית הלכתי והחלפתי ב-AI Digital.
גם בארץ?
כן, 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 בארץ, אבל... זה עולה 100 דולר. אז אתה יודע, לא נגיד דברים על הדיגיטל, אבל תעשו אחד ועוד אחד לבד, ומבייס שבארץ זה עולה כסף, בעולם זה בחינם.
רגע, אז מה הפרטרמטרים, מי יכול בעצם להחליף? כל מי שיש לו מק, יכול ללכת לדיגיטל ולהחליף?
כן, כל מי שיש לו מק, אני חושב שיש שנתון, זה 3-4 שנים אחורה.
אוקיי.
אפשר ללכת להחליף. וזהו, זה ריקול שאפל לוקחים עליהם את הכנס הזה, אולי יש פה איזשהו משהו עם אינטל, אני לא יודע.
אוקיי.
אבל תרוצו, אני חושב שזה עד סוף, רגע, רן, אתה גם החלפת, לא?
אז זהו, אני האמת ששמעתי, זה לא הייתי בטוח, אבל אני עכשיו רץ להחליף, עד מתי זה? עד מתי אפשר?
אני לא זוכר, סוף מרץ נראה לי.
בואי נבדוק באתר שלי, סוף מרץ, אוקיי, מגניב.
אוקיי, סוף מרץ.
יו! איזה פסה. החלפת דותן?
בטח, החלפתי.
איך לא אמרת לי את זה?
לא יודע, אבל אולי אתה עוד יכול להחליף.
טוב, נבדוק, אני אבדוק היום, בסדר.
תבדוק. בכל אופן, עכשיו אני יכול להתחיל להתקן את המחטפלה. קודם לא התקנתי כדי שלא ירד לי הביצועים. קיצור, אתה התקנת, אלון?
לא, אני... מה פתאום? אני משוגע.
לא, המחטפלה.
לא, מה אני משוגע?
לא התקנת?
מה פתאום?
אני מעדיף שיהיה לי חור הבטחה מאשר שילך לביצועים.
מאשר שירוץ לאט, כן. תכלס, עדיף. שיחרו עליך ביטקוין רק לא, כשלא ירוץ לאט.
לגמרי.
נכון. גם אם זה שחורים עליי ביטקוין זה רץ יותר מהר.
טוב.
טוב. רן, שלך לדעתי.
כן. אוקיי. יש לך זה מעניינת מצד אג'ור. מצד ה-Cloud Function, ה-Cloud Framework של מייקרוסופט, שבעצם מכריזים על Cloud Functions, Azure Cloud Functions, ל-MS Access ול-Excel. שאם אני מבין נכון, בעצם נגיד, אם אתה היום ב-Excel קוראים נגיד לאיזשהו פונקציה, כמו, נגיד, יש כאן את הפונקציות המוכרות, כמו VLOOKUP, או MAX, או MIN, אז עכשיו אתם בעצם תוכלו להגדיר פונקציות גם בענן של מייקרוסופט, ולקרוא להם שיעשו חישוב, ושיחזירו את הערך לתוך הסל, שבו אתם נמצאים, אז זה במקרה של...
וואו!
וזה עובד על האופיס 365, כאילו, של כל האונליין אופיס...
כן, שלהם. כן, לכל האונליין של האקסל שלהם, וגם נגיד לאקסס, גם באקסס, מי שכתב פעם באקסס.
בונה, זה פסיכי.
מדהים.
כן, מדהים.
אז כל האינטרפייזז עכשיו שתקועים בזה, יכולים ללכת ולכתוב פונקציות קלאוד.
כן, אממה... מה
זה, בנוד, כאילו?
כן, רק, לא, זהו, כמיטב המסורת, אם אתה כבר כותב באקסל או באקסס, אז אתה כותב את זה בוויז'ואל בייסיק, וכך גם הפונקציות האלה נכתבות בוויז'ואל בייסיק.
לא, זה מהלך הזוי לדעתי.
אז עלייה וקוץ בה, כן. לא הכל מושלם, אבל תשמע, אתה יודע, לא יכול להיות שבקרוב נראה גם תמיכה ב-Node.js, Python ו-Go, או אחרים, מי יודע. אני מניח שכל השפות ה.NET בקרוב, אבל נכון עכשיו זה אך ורק, טוב, זה גם early alpha כזה, אבל זה כרגע רק visual basic.
ומתי בvisual basic יש early alpha? זה נראה לי alpha זה בעצם הproduction.
כן, חיים על הקצה.
כן.
נושא אחר, הוכרז לא מזמן דראפט חדש של IP גרסה 8, IP version 8, מטעם IETF, שבעצם זה הגוף שמתקנן את הרבה מאוד מהתקנים של האינטרנט, אז הם גם תקננו את IP version 4 וגם את IP version 6. דרך אגב, למה זה רק מספרים זוגים? טוב, תכף נראה. בכל מקרה, IP גרסה 8 עדיין בדראפט, יחסית ראשוני, מי שמוזמן, מי שרוצה כבר יכול ללכת לקרוא את ה-RFC, RFC 24601, ששם הם מתארים א' את הצורך ל-IP גרסה 8, וב' את הפיצ'רים שלו. בגדול, הכותרת שהייתי נותן, כאילו הכותרת העיתונאית שהייתי נותן לזה, או הכותרת בזפידית, זה IoT. זאת אומרת, IP ל-IoT. אז כשתכננו את IP גרסה 4, מי שזוכר את ההיסטוריה הרחוקה, IP גרסה 4, יש במקום לכך וכך כתובות, משהו בסגנון של 4 מיליארד או משהו כזה, שכשתכננו את זה, אז חשבו שאוקיי, מי צריך כל כך הרבה, והתחילו לחלק בלוקים, אז נשים רגע בצד את זה, שלא כל הבלוקים של IP version 4 הם באמת fully utilized, אבל באיזשהו שלב הגיעו למצב שבו באמת נגמרו כתובות IP, ואז המציאו את IP גרסה 6, ששם המבנה הוא אחר לגמרי, ושם יש הרבה יותר, אבל מסתבר שגם זה לא מספיק, והצפי שבשנים...
אבל איך הם לא ראו את זה מראש, את הדבר הזה, ב-IPv6?
כן, אבל IPv6 יצא מתי? לפני איזה 10 שנים? נכון? כאילו, אתה יודע, זה כבר די הרבה זמן.
בסדר, אז אתה יושב, אתה מחשב את זה, אתה אומר, אוקיי, בוא נעשה פי-10, אם ככה הם חרבנו את כל איך שנראה כתובות באינטרנט.
כן, לא יודע, אתה יודע, זה חוכמה בדיעבד, אבל כל הנושא הזה של IoT בכלל לא רק קיים, היום שלכל מקרר, ספה, מכונית וקרבורטור יש כתובת IP, אז וואלה, גם זה לא מספיק. אז בקיצור...
בונה, זה הזוי. זה הזוי שחרבנו את הזה פעמיים.
כן, אה?
זה, אני לא מאמין, זה פשוט לא הגיוני, הם פשוט פגרים.
אז איך אתה יכול לזכור את הכתובת ככה? כאילו, IPv4 עוד זה, והרי כל העניין של V6 הוא לא אומה, זה שאתה לא יכול לזכור כתובות.
כן, בסדר, אז הם אומרים, כאילו, יאללה, כבר ב-V6 אתה לא יכול לזכור כתובות, אז סבבה, תמשיך לא לזכור. זה לא שאתה יכול כתובת 6, כתובת של IP6 לזכור, נכון? זה גם ככה, איזשהו רצף של אותיות.
לא יודע, זה פתוח, לכן זה פחות נוח, אני לא עובד עם V6, אני עובד רק עם V4. מה שאני יכול לזכור, אני עובד.
בסדר, אבל מתישהו תיאלץ, אתה לא יכול להמשיך עם V4 לתמיד, לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל מתישהו תיאלץ. אבל למה אני אראה לכם שזה הכל גרסאות זוגיות? כאילו, 4, דרך אגב היה 2, אני לא יודע, אבל 4, 6 ו-8.
מה זאת אומרת, זה, יש 4, 6, 8. האי-זוגי זה אקספרימנטל, זה שמור לממשלה.
אה, באמת? לא ידעתי את זה.
בואו, כן. למה אין IP ו-7?
אה, זה כמו ברדיו, שמחלקים את התדרים?
לא יודע, משהו כזה, כן, גם ברדיו יש משהו כזה.
אז אתה אומר שיש IP version 5 ו-IP 7, רק שהם לשימוש פנימי או לשימוש ממשלתי?
כן, כאילו דרפה או מי שלא חוקר את זה, אז הוא לוקח את זה. תשמע, יכול גם להיות שהם לפני שהוציאו את V6 עשו את המחקרים לראות על V5, אם זה יעבוד.
האמת שזה דווקא טוב.
זה אומר שהבא יהיה 10.
כן,
כן, אבל אז אתה רואה את התוצאה של זה, כן? גם כשהיה להם את V6, הם לקחו את V5, עשו ניסויים. הם לא ראו שזה לא מספיק, אז עכשיו יש לך את V8, כאילו, אז מה עשו עם V7?
אבל לא ידעו על IoT.
בסדר, לא ידעו. רגע, אתה באיזה צד אתה?
אני בצד שצודק תמיד, קודם כל, ואתה יודע, גם אנונימוס, גם מכוניות אוטונומיות וזה, יש לך הרבה דברים. זה לא לקחו בחשבון הכל.
טוב, לא יודע. קיצר, זה נראה לי PV8, ומחר יקחו אותם ל-PV10. אבל אתה אומר שיש לזה RFC, אז זה הולך לקרות, אין מה לעשות.
יש מצב גדול שזה הולך לקרות, כן. תשמע, אני מניח שיש עוד הרבה פרטים שלא נסגרו שם, אבל אם זה כבר הגיע למצב שיש RFC, זה בכיוון של...
או 5 שנים, בקיצור.
סיכוי טוב שזה כבר יקרה. אני לא מכיר הרבה RFC שנקברו. טוב, לא חשוב, יאללה. אז זה היה IP version 8. נושא הבא, MongoDB. הדאטאבייס הפופולרי והאהוב עלינו. הכריז על תמיכה בממשק רלציוני. אז מי שלא מכיר, MongoDB זה בעצם דאטאבייס שיש לו, בעצם הגישה אליו היא דרך documents, the document oriented DB, שזה מאוד נוח להרבה מאוד use cases, בעיקר לדברים שהם מבוססי ווב. אז, אבל עם השנים, גם דאטאבייסים רלציוניים סטנדרטיים, כמו MySQL ופוסטגרס, גם הם כבר הוסיפו תמיכה לדוקימנטס, לג'ייסון וכולי, והיום אם אתם רוצים באמת דאטאבייס דוקימנט אוריינטד, אתם יכולים לבחור ב-MongoDB, אבל אתם גם יכולים לבחור פוסטגרס לצורך העניין, וזה ישרת אתכם בצורה גם כן די טובה. ראו את זה אחרי...
איך הבנצ'מרק? אתה יודע במקרה?
שנייה, אז רגע, אז אני אספר את הסיפור, אז ראו את זה החבר'ה ב-MongoDB, בסופו של דבר, אמרו, אוקיי, אם הם יכולים לעשות דוקומנט, אנחנו נעשה ריליישנל. ואז באמת הם הכריזו על תמיכה באלפא, ל-relational interface, זאת אומרת זה אותו דאטה, אבל גישה רלציונית אליו, ועם תמיכה באסיד מלא, אוקיי? שזה תיק לא קטן, זאת אומרת גישה רלציונית זה משהו אחד, אסיד מלא זה תיק לא קטן, אבל זה מה שמשתמשי SQL מצפים, אז אני חושב חייבים לעשות את זה. תשמע, אני לא יודע איך הביצועים, כי זה אלפא מוקדם, אז אני גם לא מצפה ממשהו כזה שיהיה פרפורמנס, אבל אני חושב שבגדול, כאילו זה מראה שבסופו של דבר כל הדאטאבייסים אותו דבר, זאת אומרת כל פיצ'ר שיש למישהו אחד שהוא פופולרי, מגיע גם לפיצ'ר השני. סליחה, מגיע גם לדאטאבייס המתחרה.
אז בעצם זה לא משנה.
לא, אתה צריך לשאול אבל לא על הביצועים, אלא איך הדאטה, האם הוא נשאר בדאטאבייס.
תראה, אני אגיד לך, הוא כנראה יותר מהר, כי תמיד במונגו שאתה מחפש דאטה, אתה לא מוצא כלום. אז הם ישר מחזירים לך ריק.
כי הוא מאבד אותו, אז...
וזהו, כן, זה משנה, אז זה יותר מהר.
טוב.
זה לא בעיה. אז כנראה זה עובד.
כן, כנראה שזה עובד.
מלך צפוי אבל, בסדר.
כן, תכלס די צפוי. שמע, זה גם הגיוני מבחינה סקילס. זאת אומרת, אוקיי, הגיעו למרקט קאפ שלהם, רוצים להרחיב אותו, אלה נושפים להם בעורף, אז זה הגיוני, גם אני הייתי עושה את זה.
טוב.
טוב, אלון?
כן, אני יצא את ה-Security Breach ב-AWS Lambda, Security Breach מאוד חמור. יש שם, מסתבר, שיש אפשרות לגשת לממורי של Lambda אחר שהיא לא שלך, בזמן ריצה.
כשאתה מריץ למדה, אתה אומר, כשאתה מריץ למדה, אתה יכול לכתוב קוד זדוני, שניגש לזיכרון של למדה אחרת שרצה במקרה ליד.
כן, רצה באותו, אני לא ברור אם זה באותו שרת, או באותו ריק, זה לא לכל הלמדות, אבל יש גישה לחלק מהלמדות, זה security breach פסיכי. כאילו, זה ממש אומר לך, אתה ממש בבעיה, כאילו, אתה לא יודע, הם חייבים לתקן, זה דחוף, כאילו, זה עוד לא חייתי תיקון, זה משהו מטורף.
זה מאוד מזכיר, כאילו, בקונספט את הבאגים שדיברנו בהתחלה, את מלטאון וספקטור, שגם בהם היה את הגישה לזיכרון.
נראה לי שבעקבות הפרסום שם, אנשים התחילו לחפש, כאילו, עוד רעיונות כאלה של איפה אפשר לגשת לממורי, כי זה...
הצית את הדמיון.
צריך לגמרי.
עכשיו הם גם מצפים שאנשים, שלקוחות נוספים יבואו להשתמש ב-AWS Objects, עם כל הסיפור הזה. יצא לכם להשתמש בזה?
אני לא הייתי הולך לשם.
רגע, תסביר רגע מה זה אובג'קט.
דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, אז כאילו יש את האבסטרקציה של Function as a Service, אז היום יש גם Objects as a Service, זה בגדול כאילו לקחת, זה כמו אולי ההבדל בין תכנות פונקציונלי לתכנות שהוא Object Oriented, אז אם Lambda או Function as a Service זה כאילו תכנות פונקציונלי, אז Object as a Service זה כאילו תכנות שהוא Object Oriented. בעצם באמזון Objects אתה יכול לשים אובייקטים מלאים שיש להם מתודות, ולגשת אליהם, ולא רק פונקציות.
ואז אתה מחבר את זה פשוט עם כמה למדות. בעצם אוסף של למדות פלוס...
אז כן, אז כאילו אפשר לשאול על זה קונספטואלית כאוסף של למדות, אבל זה לא למדות, זה לא פונקציות, זה מתודות. זאת אומרת, כמו שבאובג'קט אוריינטד...
זה הרבה יותר חזק, דוטן, זה הרבה יותר חזק מאוסף של למדות, כי יש לך גם ירושה. אתה מבין, אתה יכול כאילו ליצור שני אובייקטים שאחד יורש מהשני, וכאילו אתה יכול לעשות עם זה דברים די מעניינים.
השאלה עכשיו אם כולם ילכו מלמדה לאובייקט, ויגידו, תשמע, OOP זה הרבה יותר משתלב לי עם מה שאני מכיר, וגם ככה אני מקבל שם למדות, כי יש לי פונקציות, אז למה להשתמש רק בלמדה? אני מקבל פה אובייקט שלם.
אני חושב שלמדה, זה יהיה דפריקטד. תיצור סטטיק פונקשן על זה כאילו.
ואז גם הסטייט יושב להם באיזה דינמו דיבי וכל פתור, זאת אומרת, אז למה הם עשו את למדה? אם יש דבר כזה כמו אובייקט שיכול גם להכיל למדה וגם...
אני חושב שזה צעד בדרך, כאילו, אתה יודע, אם לא היה למדה אז גם לא היינו מגיעים לאובייקט כנראה, אבל אחד הקשיים הכי גדולים של כל מי שכותב מהלמדה זה שאין לו סטייט, אוקיי? אז הם בעצם פותרים את הבעיה שלו, אומרים, אוקיי, הנה, יש לך עכשיו סטייט, אתה יכול להפעיל מתודה על הסטייט של אובייקט, אבל הוא כן well-defined, זאת אומרת, זה לא שאתה יכול לגשת לדיסק בכל מקום שתרצה. יש את הסטייט של האובייקט שהוא מוגדר, אוקיי? זה הממברים של המחלקה, ואליהם אתה יכול לגשת. זה לא שכל הגבולות נפרצו, זה עדיין מודל תכנותי הגיוני, אבל יותר משוכלל מאך ורק למדה.
טוב, מדהים.
זהו, בקיצור, עם הסקיוריטי בריץ' הזה של למדה, ו-AWS Objects שככל הנראה בנוי מעליו, אני לא בטוח שאני רוצה להמשיך להשתמש ב-AWS Objects, אבל...
לא, אבל הם בטח יתקנו את זה, למרות שזה מוזר, אתה יודע, הם כאילו לא מתאים להם לשתוק. כאילו, ווגן תמיד מקשקש על כל שטות, פתאום.
זה, אולי זה לא זה, הם רוצים להוציא את AWS Objects, אולי הם לא רוצים עכשיו ש... אתה יודע, כאילו זה די, כמו שרן אומר, אתה מתחיל את המוצר החדש הזה עם הכרזה לא, לא נעימה.
כן, ווגן זה כנראה היה בדיוק בשיעור, בשיעור קבלה, ולא לא הספיק לצייר.
נראה לי...
אני הייתי הולך ישר על Objects ומדלג על למדה.
אולי בגלל זה הוא בורח משם.
טוב, הבא, נותן.
כן, אז קצת חדשות בעולם של סקאלה. אז מרטין אודרסקי, שהוא היוצר של סקאלה, והוא גם זה שהמציא את ג'נריקס בג'אבה, עוזב את העבודה שלו על דוטי, שזה סקאלה 3.0, בעצם סקאלה הדור הבא, כדי להיות צ'יף ארכיטקט של ג'אבה איקס, שזה ג'אבה החדש של אורקל. בעצם אורקל אמרו שהם צריכים מישהו שיש לו את החזון ואת הראייה כדי לפצות על כל הדברים שקורים להם בעולם של הפיתוח. כנראה שבין השורות הם מדברים על קוטלין, ועל ההפסד שהיה להם כשגוגל אימצו את קוטלין, וכשדיברו עם אודרסקי, אז הוא אמר שהוא בכלל תמיד רצה השפעה על מפתחי ג'אבה, בכלל לכן הוא יצר את סקאלה. זאת אומרת, אף פעם הוא לא רצה באמת ליצור שפה חדשה, הוא רצה רק השפעה על מפתחי ג'אבה, שזה מיליוני מפתחים. בעצם עכשיו הוא קיבל את הכיסא, ואת התפקיד להוביל, וזהו, באופן אישי הוא...
אז מה יהיה עם סקאלה?
אז באופן אישי הוא אמר שסקאלה גם ככה מתפצל, יש לך סקאלה 2, סקאלה 3, שבסאבטקט של זה אולי הוא יצר את הפיצול הזה, הוא מאוד עכשיו ביקורתי כלפי זה, ובכלל, אז שאלו אותו מה הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות עם ג'אבה, אז הוא אמר multiple inheritance, שזה ירושה מרובה, וזהו, זה מעניין, הוא מוסיף יכולת סופר חזקה לג'אבה, זה הצד הראשון שלו, אולי יש פה ביקורת, אתה יודע, C++, multiple inheritance, בקיצור, חדשות סופר סופר מרעישות, לא יודע, מה...
נראה לי יש עתיד טוב לג'אבה, כאילו, שפה שהייתה תקועה, מיושנת, כל פעם חיפשו אלטרנטיבה, נראה לי, תשמע, זה גם עושה פה שינוי פרמורק פסיכי, כאילו, זה נשמע וואו.
כן, שאלה מה קורה גם עם החברה.
נשמע לי שיש עתיד טוב.
יש לו גם חברה שנקראת Lightband, מה הוא עושה איתה עכשיו? כאילו, מה הוא יקרא לה? סן? לא יודע, אתה יודע, אורקל, סן? בקיצור, כי לייט זה לייט. מעניין.
כן, כן, הבנו, הבנו. אז מה, יש כבר כאילו, וזה בגרסה ספציפית של ג'אבה, זה ג'אבה...
לא, הם קראו לזה ג'אבה איקס, בעצם אם יש לך ג'אבה 7, 8, 9 ביניהם היו כמה שנים, אז עכשיו יהיה ג'אבה איקס, ואתה תוריד את זה, וזה יתעדכן אוטומטית, וזהו, כבר אין לך גרסאות בג'אבה, זה פשוט גרסה אחת שכל הזמן מתעדכנת.
אה, אוטו-אפדייט כאילו?
הוא כן, כן, הוא אמר שהוא כן ישבור סינטקס, מה שג'אבה לא רצה לעשות, ולכן ג'אבה הוא כזה. הוא ישבור סינטקס, הוא ישבור גרסאות, הוא ייקח את זה לעולם של ג'אבה, שבה אתה מקמפל, ואתה בעצם צריך לקמפל בכמה גרסאות. בקיצור, מעניין, הוא יהפוך את ג'אבה לסקאלה, ככה זה נראה.
טורף.
טוב.
כן.
אוקיי, נקסט.
הלאה. אז דיברנו פעם על הטאצ' בר, וכל הדברים שזה יצר לנו, אז אפל בעצם... עכשיו, אחרי כמה שנים, מקבלים את כל הסטטיסטיקות של כל מה שהם רואים, איך אנשים עובדים עם הטאצ' בר, מגיעים למסקנה שאם הם החליפו את כל ה-function row, נקרא לזה, אז יש עוד חלק במקלדת שהוא מאוד דומה לזה, מבחינת השימושיות, וזה כל ה-modifier row, זה function, זה control, זה alt-command, וגם החצים, והם החליטו גם את זה בגרסה הבאה של המקבוקים, להפוך לטאצ' מבחינתם הם רואים קהילה של בעצם כל מי שעושה פרודקשן, וידאו, עיצוב וכן הלאה, ועל סמך זה הם מבינים ש-99% מכל מי שעובד עם הטאצ' בר החדש, מאוד מאוד ייהנה מפקדים כאלה על המקלדת, שהם גם טאצ' בר והם גם מחליפים את הקומנד אלט קונטרול וכן הלאה.
וואלה, מגניב, אז כאילו אני בתור מפתח עכשיו יש לי שני טאצ' ברים, שבשניהם אני לא יכול להשתמש, במקומות שהיו את הכפתורים הכי חשובים. אחלה, אני רואה שאני אקנה.
כן, אני לא יודע אם עוד פעם, נראה לי מפתחים זה כבר לא השוק שלהם, הם לא מאמינים שזה השוק שלהם, אז הם רואים את זה מזווית של כאלה, מי שעובד עם מדיה.
נראה לי הפתרון זה אלא...
היחיד שלא הבין את זה עדיין, זה המפתחים.
זה לחבר מקלדת חיצונית כאילו כזאת או משהו.
ברור,
כי נשאר לך בעצם רק, אם אני מבין נכון, נשאר לך רק כאילו האותיות, נכון?
כן, רק האותיות.
האנטר והרווח? כל השאר כאילו...
גם האנטר, גם רווח, רק האותיות, כל השאר זה בעצם טאץ'.
מה יעשו עם שפות עברית? איך עברית תסתדרו? כי זה נראה שגם חלק מה, נגיד, הנקודתיים, נקודה פסיק, זה נגיד...
לא, קומנד ואלט וקונטרול, אין איזה בעברית. אין לך... רגע, זה מתורגם? אני לא רואה שזה מתורגם אצלי.
אוקיי.
אז אולי, אתה יודע, הם לא צריכים לתרגם את זה לשום שפה, אז אמרו, טוב, בוא נלך על זה, וזה פחות סיבוכיות, אז נתחיל משם.
מעצבן, האמת. טוב. אני אוהב את השינויים שלהם לאחרונה.
כן, to say the least. הייתם הבא שלך, אלון?
כן, האמת שזה לדעתי הכרזה מאוד משמעותית של פייסבוק. פייסבוק הכריזו על FCS, שזה Facebook Cloud Service, זה בעצם הולך להתחרות ב-AWS ובגוגל קלאוד ובאז'ור.
וזה קרה בזמן הכנס של אמזון.
וואלה. אז לא הייתי, אני לא יודע את הפרטים מתי מכריזו בדיוק, לא ראיתי, אבל...
כן, ההכרזה הייתה בזמן הכנס של אמזון.
וואלה, טוב, איזה קטע, אני מעניין, עשו להם כוונה. אז יודעו, יש להם נגיד דברים כמו FCU, שזה Facebook Cloud Unit, זה המקביל ל-EC2, להם יש Functions, זה המקביל ללמדה. יש בהם את ה-FLS, שזה Facebook... Like Storage או Large Storage, לא הבנתי בדיוק, זה כמו S3, לא הבנתי בדיוק מה האל הזאת.
חמוד, Like, Large.
כן, זה כאילו משחק מילים כזה הם עשו. יש להם יתרון תחרותי על השאר שיש להם את ה-Facebook Graph Server, שלאחרים אין את זה מובנה, והכל הולך לעבוד עם זה, זה כאילו די אמור להיות איזה משהו מרכזי שם.
זה FGS.
FGS זה פלטפורמה חישובית או שזה סטורג' של דאטה מסוג גרפים?
לא, זה איזשהו פלטפורמה לגרפQL בכלל. ואם הבנתי נכון, אני צריך לעבור על זה עוד לראות, זה משהו עם גרפQL שמתקשר גם לכל המערכות דאטה שלהם איכשהו מביא, זה צריך להיות משהו שמקביל אולי לדיינמו דיבי רק יותר מודרני, כאילו גם סרוויס וגם דאטה, גם סטורג', משהו נשמע מעניין.
דרך אגב, אתם יודעים שאלה שלפחות שניים מהמרכזים שכתבו דיינמו דיבי עובדים היום בפייסבוק.
וואלה.
אז זה כנראה לא מקרה, כן. לא זוכר את שמם, שמות הודים כאלה, בלי להעליב אף אחד כמובן. לא זוכר את שמם, אבל כן, שניים האימפלמנטורס המרכזיים של דיינמו דיבי, כבר לפני שנים, עברו לפייסבוק, הם כתבו שם את קסנדרה.
נכון, כן.
אחר כך עברו למוצרים אחרים. Okay. אז יכול שהם חלק מהסיפור הזה.
הקיצר הזה, יש שם עוד כמה דברים שהם הוציאו. זהו.
ואתה פספסת את אחד הבוטום ליינס הכי משמעותיים פה.
מה?
שבעצם אם לאמזון יש את ה... איך קוראים לתוכנית סטארט-אפים שלהם? לא זוכר, ולמייקרוסופט יש את הביזספארק, אז פה הם אומרים שבעצם כל ביזנס שקם וקונה פרסומות בפייסבוק, זה בעצם החלק מהכסף של הפרסומת חוזר אליך חזרה לענן. זאת אומרת, אתה מקבל פרסומות בהנחה.
וואלה, האמת שזה מעולה.
כן.
הרוב מפרסמים שם.
כן.
כאילו, זה כאילו חינם.
נכון. זה מוזיל מאוד את העלות של כל הסיפור הזה.
כן, אבל ככלכלן אני חייב לשאול אם זה באמת עובר את הכללים של הגבלים העסקיים, אז יכול להיות שבארצות הברית זה עובר, אולי זה עדיין מתחת לרדאר, החוקים שם גם מאוד מאוד כזה, מאוד צרכניים, אבל כאילו, אתה יודע, זה... ככה קמים מונופולים, אם הם עוד לא מונופול, כמובן, כן. שהם פה מזמן, אבל אני אומר כאילו, זאת הדרך שבה מונופולים צוברים כוח, ואני... לא יודע אם זה יעבור בשתיקה.
זה מגניב, אתה יכול לעשות, אתה יכול ליצור למדה, שבעצם משמשת ב-API, ושמה פרסומת, הכסף הפרסומת שהולך ללמדה, ומזין את עצמה, ואז אתה בונה מעגל כזה שהוא עובד לבד.
אז פרפטו מובילה, מכונה שיוצרת לעצמה אנרגיה.
אולי הם יוציאו את זה, איזה סרוויס.
מטריק.
טוב, יש כבר משתמשים בשרוויס הזה שאתה מכיר?
אז זהו, נטפליקס, הם הודיעו שנטפליקס עוזבים את AWS ועוברים ל-FCS, הם כנראה עבדו איתם על האלפא, בטא, כאילו בפרייבט כמה שנים, זה לא שהם עוברים כאילו פעם ראשונה נתקלו, הם כאילו כנראה עזרו בפיתוח, או היו מאחורי הקלעים שפני ניסיונות.
אבל למה הם עושים את זה? זה הזוי. לא הם עושים דבר כזה.
הם טוענים שהפרפורמנס שלהם יותר טוב ממה שהיה להם ב-AWS ומבחינת מחיר.
אני מניח זהו, מחיר.
אולי שגם ככה התכנים של נטפליקס אולי עולים לפייסבוק, אולי זה קשור לפייסבוק לייב וכאלה, וידאו.
יכול להיות שבמקום ב-S3 הם משתמשים ב-FLS הזה?
של ה-Like Storage, כן.
ה-Like Storage הוא כאילו הפרפורמנס שלו, כאילו הם טוענים, עוד לא ראיתי נתונים, שזה פסיכי.
כן.
כאילו זה כמו דאטאבייס, משהו מטורף אמור להיות, אז יכול להיות שבגלל זה הם הלכו.
כן. כן, ולהזכיר ש-S4 שהזכרנו שנה שעברה, לא, בסוף לא צלח. זאת אומרת, עדיין S3, כולם משמשים ב-S3, אף אחד לא ימצא את S4.
כן.
אז יכול להיות ש-FLS זה בעצם המקביל ל-S4.
אבל אם אנחנו כבר ב-4, אז אלון, D4.
כן, D4 יצא, זה הגרסה החדשה של D3, המנוע הגרפיקה. ש-D3 בשביל מה זה? מי זוכר? מה זה? שלוש תדים? אני שכחתי.
Document-driven documents. סליחה, data-driven documents.
Data-driven documents. ועכשיו זה 4. למה זה 4? מישהו...
אני חושב שמה שהם הוסיפו שם זה כיווניות. הרי כל המידע ב-D3 היה בצורה של גרפים, אבל היה ללא כיווניות, וזה היה מאוד חסר, כיווניות של הגרפים. אז אני מניח ש-D4 זה Directed Data Driven Documents.
כן, הנה, כן, נכון, צודק.
כן, נכון, כן.
שזה בעצם נותן לך פי 2 יותר חופש, כאילו במידור של הדאטה שלך. זאת אומרת, אם לפני זה היית יכול לבנות גרף שהוא אסימטרי, שאין בו כיווניות, אז עכשיו אתה יכול לבנות מכל גרף כזה, לפחות שני גרפים עם כיווניות, זה נותן לך הרבה יותר כוח במידור
שלך. שאם זה חוסך מקום בסוף, כי אם אתה אומר, כל גרף עכשיו בעצם... או שאולי זה מזבז מקום, כי עכשיו על כל גרף צריך לבנות שניים.
כן, אבל מקום זה באמת הבעיה, כאילו זה האישו, זה אני חושב יותר עניין של פונקציונליות, של דברים שאתה יכול לעשות עכשיו, שיש להם כיווניות שלא היה לך לפני זה. כאילו,
תחשוב... כן, אני מסתכל על הסאמפלים עכשיו, ובעצם את כל הקוד שלך הוא משוכבל פעמיים, פעם אחת לכיוון אחד, פעם שנייה לכיוון השני.
כן, אבל אתה ברוב המקרים לא צריך את שני הכיוונים, זה העניין. כאילו, אתה צריך רק כיוון אחד, אז בדוגמה הזאת זה אולי באמת דוגמה קצת חולה, אבל ברוב המקרים אתה צריך רק כיוון אחד. ולפני זה לא היה לך דרך לבטא את זה. כאילו, הספק לא היה מספיק.
לא יודע, אני אומר ככה, אם אתה מתחיל עם כיוון אחד, כנראה שאחרי זה כמה חודשים, אתה תממש את הכיוון השני, ואז יש לך שכפול קוד. אז מה עשינו בזה?
לא, תראה, לא בהכרח. כי תראה, אבל שמראים פה פרפורמנס, שלפעמים עדיף לרנדר בכיוון ספציפי, בגלל הצורה של המעבד הגרפי.
מעניין.
אוקיי, מעניין, ואז מה? ואז כאילו הכיוון השני הוא...
אז אקסלרציה הרבה יותר טובה.
לא, אבל אתה לא חייב את שני הכיוונים.
לא יודע, אם אתה אומר, אז זה בסדר.
וואלה.
טוב.
אבל לא קניתי את מה שאתה אומר. אני חושב שכיוון אחד לא יכול להיות יותר... אתה יודע מה? הכיוון שאתה יוצא לכרטיס הגרפי אולי בסדר, זה יותר קשה, אבל חזרה זה יותר קצר.
אתה יודע, אני לא מבין את המתמטיקה לגמרי, אבל תשמע, הם לא טיפשים, החבר'ה של D3.
עכשיו עובדים איתו עוד אנשים, נכון? זה לא רק הוא, זה לא רק בוסטוק. סטרף לעבוד מישהו לצוות, לפחות מישהו, עד ראיתי שם איזושהי דמות.
חוד שהוא דרש, זה יהיה 4, כי בעצם אם קודם היו 3 אנשים, אז חושב 4 אנשים, אז... טוב, לא יודע, קיצור, צריך לנסות את זה.
טוב, קיצור, ספרייה מובילה, לא תהיה לך ברירה, הם מפסיקים לתחזק את D3, כאילו, זה D4.
אה, באמת? ככה? וואו.
אין, זה D4, זהו, כאילו, עברו גרסה.
אז שוב פעם, אני לוקח עכשיו, אז כל קוד שאני לוקח עכשיו אני צריך לבנות אותו פעמיים, פעם אחת לכיוון אחד, פעם אחת לכיוון שני?
לא, עזוב, זו דוגמה סינתטית, אתה יכול לעשות את זה כל זה בצורה תוכניתית, כאילו אתה לא צריך, כאילו עשו את זה ככה רק כדי להמחיש לך איך אתה מגיע למצב של D3, כאילו איזה backward compatibility יש, אבל אתה לא צריך, אם אתה רוצה לעשות את זה, אתה יכול לעשות את זה תוכניתית.
זאת אומרת, אם יש כיוון אחד, אני ב-D3, ממה שתהיה כיוון השני, אני ב-D4, אוטומטית. טוב,
הפוך.
תלוי איזה כיוון, עם איזה כיוון מתחילים, זה מה שאתה אומר.
לא, אני אומר ככה, אם יש לך קוד ב-D3 ואתה רוצה ליצור קוד זהה ב-D4, אז אתה מממש את שני הכיוונים. אבל D4 גם נותן לך את האפשרות לממש רק כיוון אחד. אתה לא תמיד, זה מה שאני אומר, ברוב ה-use case אתה לא חייב לממש את שני הכיוונים.
ואז הפרפורמנס הרבה יותר גבוה.
כן, פרפורמנס יותר גבוה, overhead.
כי D3 אתה אומר את שניהם.
עכשיו זה מתחבר, סבבה.
בסוף יצא משהו. טוב, עוד נקודה אחרונה, דארט, אתה רנת פעם בפודקאסט הקודם, הזכרת הרבה על דארט 2, פלאטר, אם אני לא טועה, דיברת אז על דארט, אז עכשיו גוגל הודיעו שדארט זה הולך להיות עכשיו ה-official programming language שלהם, של אנדרואיד, זה כאילו...
באנדרואיד, כן, שזה חדשות מעניינות, אז בואו רגע נזכיר...
אבל במקום קוטלין, ויש לזה סיבה טובה. אתם שמעתם, ראיתם את מה שהם אומרים, זה שקוטלין זה שפה שהיא מכניסה איזה טיפה לפוליטיקה העולמית שקורית כרגע, אבל קוטלין זה שפה, מי שלא מכיר, JetBrains, חברה שיושבת בסיינט פטסבורג, ברוסיה, בעצם הממשל האמריקאי החליט, שהוא החליט לכוון חברות לטכנולוגיה אמריקנית, כמו המיסים על היבוא עכשיו, בעצם גוגל לוקחת החלטה לוותר על קוטלין בגלל שזו טכנולוגיה רוסית, והלכת לטכנולוגיה שהיא הום-מייד אמריקנית, וזה דארט.
תחבר לנו טוב לסיפור של ה-Great Firewall as a Service בתחילת הפרק, אגב ממשלים נאורים.
כן.
סגירת מעגל ממש, כן.
כן, אבל רק נזכיר מה זה פלאטר, הזכרת את זה במילה, אז פלאטר זה בעצם פלטפורמה שנותנת לכתוב קוד עבור מובייל דיווייסס, אנדרואיד ו-iOS, ובעצם הפרמורק הזה הולך ומקמפל את הקוד בדארט לאנדרואיד ומקמפל את זה ל-iOS. אז בעצם ההכרזה עכשיו אומרת שלאנדרואיד כבר לא צריך לקמפל, כי דארט הולך להיות נייטיב באנדרואיד.
לא, תחשוב איזה הזוי, כי אם גם ככה, אז הם כאילו, הם גרמו לפלאטר נצח, כי אם מי שרוצה לפתח פעמיים, אז או React Native, או לפתח לאנדרואיד ועל iOS. עכשיו, אם אתה מפתח לאנדרואיד גם ככה בדארט, כבר קיבלת דרך פלאטר, אוטומטי iOS.
כן, כן. אבל ג'אווה עדיין, אני מניח, נתמך. זאת אומרת, קוטלין כבר לא, אבל ג'אווה כן.
נו, בסדר.
יכול להיות. כנראה שכן. בטח, אתה יודע, זה עניין של כמה גרסות ויעיפו את זה. זה עניין של זמן.
טוב, בסדר, אז סיימנו בזה, זה הפרק קצר, הפעם אין לנו מצחיקולים, אבל זה מה יש, אז תודה ולהתראות.
יאללה, ביי ביי.
תודה, ביי ביי.
מספר תודות לפני סיום.
תודה לגיא מנחם ועידן כהן על עריכת הסאונד.
ולקטי רוטמן על התקצור. תודה.